שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו 1178, והיום נשוחח עם הרב לייטמן על איך נכון לעכל את הדבר הזה שנקרא חיים. יש לנו גוף, יש בו מערכת עיכול, שהיא מעכלת את מה שאנחנו אוכלים. חוץ מהעיכול הזה, יש גם עיכול ברמת המחשבות, ברמת הרגשות שלנו, קוראים לנו דברים בתוכנו, סביבנו, איך לעבוד עם זה נכון, איך לעכל נכון את המציאות, תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן, לעכל את החיים זה באמת אחד הדברים הכי מורכבים שאנחנו מרגישים אותם, במיוחד במציאות שלנו היום. יש איזשהו קושי לעכל את החיים כמו שהם, אנחנו רואים את זה כבר גם בגילאים צעירים, של חוסר יכולת לספוג את החיים כמו שהם, לעכל אותם, לאבד אותם, להבין מה קורה לי, למה זה קורה לי, איך אני צריך להגיב על זה. כל התהליכים האלה הנפשיים הפנימיים, זה באמת משהו שאנחנו רואים שכולנו מתמודדים איתו. החל מילדים קטנים צעירים וגם מבוגרים. הרבה פעמים החיים מציבים אותנו בפני מצבים שאנחנו לא יודעים איך לעכל את המציאות הזאת. זה יכול להיות גם במקרים קיצוניים, כמו למשל אובדן, או איזושהי תאונה, או משהו קשה שקרה, ולפעמים אפילו את החיים עצמם ככה. אז אנחנו נרצה להבין קודם כל באמת, למה כל כך קשה לנו לעכל את החיים שלנו? חיים זה לכאורה הדבר פשוט, יפה, טוב, אמור להיות כך.
אמור.
כן, למה כל כך קשה? למה הקושי הזה? איפה הוא נובע?
החיים לא נתנו לנו כדי שאנחנו נעכל אותם ונאכל אותם ונבלע אותם ונהנה.
לא נתנו לנו לשכח.
לא, לא. החיים, אנחנו בולים אותם בצורה מאוד מאוד מסוכנת, ומביאים לנו הרבה בעיות לבלוע את החיים, שעד שאנחנו מכניסים אותם לפה ודרך גרון, זה יורד לקיבה, ועד שאנחנו מעכלים את זה, והלאה, איך שאנחנו מתפטרים מכל זה, זה עולה לנו ביוקר.
זה שזה עולה ביוקר מרגישים באמת.
אני לא חושב שהחיים שלנו נתנו לנו כדי שאנחנו נוכל לעכל אותם בכלל. למה? מטרת החיים, מהי? מהי מטרת החיים? אם היינו יודעים, אז אולי היינו משנים את המהות החיים, תהליך, מה אנחנו בולים, בשביל מה ולמה, זה, אף אחד לא שואל על זה. לא מלמדים אותנו על זה. אני, שהייתי ילד וצעיר, אז שאלתי כך את ההורים שלי. הם לא ידעו מה לענות. הם לא ידעו לענות.
מה שאלת?
בשביל מה חיים? שאלה פשוטה.
כן.
כך כמו שילד שואל.
כן.
אמא, בשביל מה חיים?
למה צריך את זה?
אמא הייתה רופאה, רופאה ידועה במקום איפה שהיינו גרים, רופאת נשים. הייתה גם כן עוסקת במחקר, לא רק ברפואה, והיא לא ידעה מה לענות. היא אמרה, זה חיים מפני שאנחנו חיים, אנחנו בני אדם. אתה רואה דומם, צומח חי, היא הסבירה לי הכל יפה את זה, גם כן קרוב לחומת הקבלה,
כן.
יוצא. אבל לא שיש בזה משהו חדש. דומם, צומח חי ובני אדם, כדרגה עליונה של עולם החי, כן? אנחנו חיים, קיימים. וקיום שלנו כדי להתקיים, לוליד ילדים, להתפתח, לפתח אותם ולמות, והם גם כן, והם גם כן. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחיות כדי לארגן את החיים שלנו כמה שיותר נכון ובטוח וטוב לנו ולצאצאים. כך זה שמעתי מאמא.
כן.
ואני זוכר שאני לא קיבלתי את זה בכלל. אני לא ראיתי שנהנים מהחיים. גם כן ההורים שלי, שהם עובדים ממש יום ולילה, יום ולילה, כך כל הזמן. גם הילדים שלי כמוני, ילדים כמוני.
כן.
גם הגדולים האחרים, בית ספר, בגן ילדים, ברחוב שלנו והכל, אני לא רואה שיש למישהו טעם לחיות. בשביל מה לחיות? כדי כל יום ויום לחזות, לחזות, לחזות את החסרונות שלו, ואוי, בסוף היום ככה, לפועל על המיטה.
כן, להתמוטט.
כן, כמו צ'רל צ'פלין, את יודעת, בזמנים החדשים האלה. אז מה עושים?
אז בעצם הקושי להקל את החיים הוא קודם כל מהסיבה שלא ברור למה בכלל בשביל מה חיים, אז גם לא ברור איך.
זה העיקר שאני לא יודע בשביל מה. אם היה בשביל מה,
כן.
אם החיים היו נותנים לי תשובה שאתה סובל, אבל אתה מקבל אחרי זה כרטיס לגן עדן, למשהו, כן, כדאי. או אתה עכשיו חי, נגיד, 100 שנה, וזה חיים קשים מאוד, אבל אתה מרוויח כל יום ויום 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 ויום, ואחרי זה אתה נפטר, ואתה חי עוד 50 שנה בגן עדן. תראה, גן עדן. תראה. ואז אני רואה, כן, כדאי. פוליסות ביטוח, תוכנית החיסכון, וכו' וכו'. אין לנו שום דבר מזה. לכן האדם הוא מסכן יותר מכל הדומם צומח חי. כי להם אין שאלה כזאת.
נכון.
משום מה אני חי.
הם פשוט חיים את החיים, כן?
אינסטינקט בלבד.
כן.
אצלנו יש שכל ורגש, ושאלה הזאת שדוקרת מוחנו.
כן.
ממש שאלת הנצח.
כן.
משום מה אני חי.
כן.
ולכן אני יוצא ניזוק מכולם. כי אין לי מה לענות על זה, בשום מה אני חי. זאת אומרת, אני חי כמו חיה, אבל יש לי גם כן שכל להבין שחיים שלי אין להם שום התחלה ואמצע וסוף, שנשאר מהם משהו נצחי, שלם, בשביל מה? העיקר זה בשביל מה? וכמה שאדם מתפתח, והוא נעשה יותר ויותר מלומד, מוכן למחקר, שהוא שואל את עצמו בשביל מה ולמה, אז בדורנו הוא מגיע כבר למצב שטוב למותי מחיי. טוב למותי מחיי, בשביל מה? אני שמעתי לא פעם,
כן.
שילדים אומרים להורים, למה אתם מולידים אותנו? למה הילידו אותנו? אם לא הייתי נולד, נו מה קרה? נגיד, נו מה קרה? כמה, מה אנחנו עושים כדי שאישה לא תיכנס להיריון? מה עם כל הזרעונים האלה? שהם לא נולדו. לא הפכו להיות לבני אדם.
כן.
נו.
מה איתם?
שום דבר. אז למה ש...
לא התפתחו מהם.
כן, לא התפתחו.
כן.
לא התפתחו. הם שייכים למקרה ביולוגי.
אהה.
שעדיין אין לו אישיות משלו.
כן.
אז זה טוב. אף אחד לא סובל. אף אחד לא חי את החיים שלו כמו כלב עם, עם הלשון בחוץ. כן? שהוא כל הזמן רץ אחרי כל מיני דברים שאין לו לזה שום עניין ולא יענה ולא כלום. פשוט רק ריצה. אין לי מה לענות.
זאת אומרת שהאדם, ואפילו בדור הצעיר, שיש לו מין תחושה כזאת של כאילו התנגדות לחיים, כאילו חוסר יכולת להקל את החיים, זה כמו איזו התנגדות, וכאילו אני אפילו לא רוצה לבלוע את זה, אני לא רוצה לספוג את זה כמו שזה. ההתנגדות הזאת היא בעצם מידע על איזשהו צורך כבר גבוה יותר של האדם להבין בשביל מה הוא חי, בשביל מה הוא צריך בכלל להקל את החיים האלה.
זה, את כבר מדברת על פתרון.
כן, אז זה כבר אתה אומר כן, זאת אומרת, אבל הקושי עצמו הוא איך...
אם אדם יודע, אם אדם היה יודע,
כן.
שכל המצבים הקשים האלה בסופו של דבר מביאים אותו לפתרון,
כן.
שישאל, ישאל, 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 ואו, עכשיו אני מבין שכאן צריכה להיות כנראה חץ, כאן המטמון, כאן הפתרון, כאן ה... החצי השני של השאלה הזאת, שזאת כבר תשובה. אבל אני לא רואה שאנשים משיגים את זה. דורנו נמצא מול שאלות הנצח האלו. נו, ומה יש לו מזה?
באמת זה מעניין, כי הרבה מאוד אנשים שואלים את השאלה הזאת, ועדיין לא ברור מה התשובה.
לא ברור מה התשובה, כי התשובה הזאת, אפילו שמישהו כאילו מקבל לעצמו איזו תשובה,
כן.
אז הוא נרגע.
כן.
ואחרים, הוא לא יכול למסור את זה לאחרים. אלא השאלה הזאת היא כל כך אינטימית, אישית, ספציפית, כן? שאין כאן תשובה לכולם. אלא כל אחד ואחד צריך לקבל את זה ולהסתפק אולי.
כן.
או שזה באמת מספק אותו.
עכשיו אני לא יודעת למה, אבל פתאום נזכרתי ככה שהרבה פעמים רואים ילדים קטנים שלא רוצים, דוחים את האוכל, לא רוצים לבלוע. לא רוצה לבלוע, ואז אתה מספר לו, אבל אם תאכל, אתה תהיה חזק. בעצם כדאי לך, כדאי לך. אז הוא מצליח לפתוח את הפה, לבלוע עוד ביס. אז מה באמת צריך להיות משהו שישכנע אותנו ככה לבלוע את לבלוע ולהקל את החיים כדי להתפתח הלאה? מה זה הדבר הזה שבן אדם כל כך...
רק מעין ברירה.
כרגע הוא בולע מעין ברירה, הוא אומר כאילו אם...
אין יותר. אין יותר. כי אם היה הפתרון הזה מושך, אז הייתי רץ אליו. נגיד, אומרים לי, שם יש איזה דלת מיוחדת.
כן.
ואתה פותח אותה אחרי הגן עדן. איפה זה נמצא וכמה זה עולה.
נכון. ואני כבר עומד בתור.
כן. אבל, מפני שאין דבר כזה, אז... מה עזרות החכמים בתקנתם?
לא הבנתי פה רגע איזה נקודה אחת. כל מה שתיארת עד כה בצורה כל כך עמוקה ומדויקת, זה בדיוק לדעתי, אם אני מסתכל על ההתפתחות של האנושות, פינה את המקום להתפתחות דתות ואמונות שונות, שמבטיחים ומבטיחות כל אחת בצורה שלה, את אותו גן עדן נחשף. אז בדת כזו יגידו לך, אתה רוצה להגיע לגן עדן?
שיגידו מה שהם רוצים.
אתה תעשה 1, 2, 3, 4, 5. בדת אחרת יגידו, אתה רוצה להגיע לגן עדן? אתה תעשה 6, 7, 8, 9, 10. יש לך היום כמו תפריט כזה, כמו שאתה נכנס למסעדה, יש לך תפריט, כל אחד וההבטחות שלו.
אתה יודע איך, כולנו יודעים איך.
אז יש מיליארדי מאמינים בדתות ואמונות שונות, שמחכים לגן עדן.
חוץ מזה, אתה יודע איך שבימינו אוהבים לעשות מחקרים.
כן.
אז יש מחקר שבעולמנו יש 2,800 דתות ואמונות.
אוקיי. אז יש מיליארדים שמוצאים בזה מזור לנפשם, ואת אותו כרטיס כניסה לגן עדן, כמו שקראת לו קודם. יכול להיות שזה עוזר להם לעכל את החיים, אבל יש עוד מיליארדים אחרים שלא. אני רוצה כרגע להתמקד באלה שזה לא עוזר להם, ושהם לא אנשים מאמינים בדת כזו או אחרת.
לא, להאמין זה טוב.
בטוח שזה טוב, אבל לא כולם מאמינים.
הוא סוגר את עצמו ככה, את הטריסים, מה שנקרא, וחי, וזה לא יודע כלום. אומרים שיש לי גן עדן, נה, אני מאמין, אתה לא יכול לשבור לו את זה, כי זה בשבילו חלק מהחיים.
נכון.
שאני חי ומסתדר בחיים האלה כמה שאפשר יותר, ובסוף יש לי עוד גן עדן. אז כדאי.
אז מי שמסודר בקטע הזה, בוא נניח אותו לרגע בצד, וניקח את מיליארדי האנשים האחרים, אפשר לחלק את העולם, אתה יודע, ככה להצי-הצי, מיליארדי מאמינים ומולם מיליארדי לא מאמינים. בוא כן. ניקח רגע את האנשים שלא מאמינים. מה הם יכולים לעשות, מה יכולה חוכמת הקבלה לחדש להם בחיים, כדי לאפשר להם להבין את הדבר הזה שנקרא חיים קצת יותר טוב? מה יש לחוכמת הקבלה להציע למי שלא מאמין? בגן עדן כזה או אחר.
גן עדן.
לא הבנתי. מה התשובה?
התשובה היא גן עדן.
גם הקבלה מבטיחה גן עדן.
בטח.
אוקיי, אז הנה עוד גן עדן. גן עדן מסחר
אחר.
גן עדן אחר. אז בוא נספר קצת.
שם זה גוריות ואוכל טוב, כל מה שאתה רוצה, כן? לערבים, לנוצרים, אני לא יודע מה שם, תפילות ולא יודע שם משהו, זה ליהודים, מה?
אני לא חקרתי את התחום. בוא נתמקד רגע בקבלה. הקבלה גם מבטיחה גן עדן?
כן.
אז היא עוד דת מיני רבות, עוד אמונה מיני
לא,
רבות.
לא דת ולא אמונה.
אז מה?
כי חוכמת הקבלה היא אומרת לאדם עולמך תראה בחייך. כאן זה משהו אחר. לא שתמות ותקבל אחר כך שאתה מת, אלא עכשיו, לפני שאתה מת, אתה צריך לפתוח את הדלת לגן עדן. זה משהו אחר.
זה משהו אחר.
כן.
איך האמונה הזאת, זה בכלל אמונה, אגב?
זה תלוי איך אנחנו...
זה תלוי איך מסתכלים על המילה, כן.
מילת אמונה, זה... כן. היא כאן משגעת.
כי היא עושה, כי היא מבלבלת. כי אני מבינה שהגן עדן שאתה מדבר עליו, בואו אולי ננסה לתאר אותו. כי אתה יודע, סתם לדוגמה, כמו שאמרת קודם, ככה, אצל ה, לא יודעת, מוסלמים, אולי שם גן עדן זה, לא יודעת, כל מיני 72 בתולות, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה שמבטיחים. מה היא ההבטחה של חוכמת הקבלה? מה היא מבטיחה לאדם?
חוכמת הקבלה מבטיחה חיים שלמים נצחיים. שלמות. והשלמות הזאת משיגים בתנאי שאנחנו משיגים תכונת ההשפעה והאהבה לזולת.
עכשיו, אתה בעצם אומר לי, רגע, חוכמת הקבלה מבטיחה חיים נצחיים. אבל אני אומרת, אבל אני קשה לי לעכל את החיים כמו שהם, אתה עוד רוצה להבטיח לי עכשיו?
לא, 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 לא. חיים שלמים.
מה זה אומר? במה זה שונה מהחיים שלי עכשיו?
שאת לא יודעת מה זה שלמות. את חיה מתוך החיסרון.
כן.
חסר לי משהו, עכשיו אני קיבלתי. עוד חסר לי משהו, עוד קיבלתי. עוד חסר לי משהו. וחוכמת הקבלה אומרת, לא, זה לא חיים. זה כמו כלב ברחוב שכל פעם מחפש ומוצא לעצמו משהו. זה חיי כלב.
כן.
החיים השלמים זה חיים שאני מתמלא בשלווה נצחית. שאני נמצא בדרגת הכוח עליון, בורא. אני רואה מסוף העולם ועד סופו. אני מבין ומכיר את כל העולמות, כל הזמנים, כל הנשמות, כל הבני אדם, הכל בכלל, כולל בתוכי. שכל מה שישנו בכלל במציאות, שאפשר להגיד על זה שקיים,
כן.
הכל זה נמצא בי. אני מבין, מרגיש, מעכל, שולט על זה, וזה החיים שלי. שאין יותר מזה. זה מה שחומת הקבלה מבטיחה לאדם. וכאן, בחיים האלו, לא אחרי שאני מת, ואז אני לא חוזר, אף אחד לא יכול להגיד. בחיים האלו.
אני מנסה לדמיין את החיים האלה כמו שתיארת אותם. ככה ניסיתי ממש להיכנס, להרגיש, כי באמת כמו שתיארת, החיים שלי היום הם כאלה שאני מחפשת לספוג כל הזמן, מה שחסר לי. חסר לי מה שאני מחפשת, איפה אני יכולה לספוג אותו לתוכי.
אני זוכר דווקא, היה מקרה מאוד מעניין בבני ברק.
כן.
בזמן שהייתי חי שם. אני בטוח שאנשים עוד זוכרים. הייתה מודעה בעיתון, וגם כן מדביקים ברחוב. בן אדם אחד,
כן.
היה ידוע דווקא בציבור, שהוא אמר כך, אני תוך זמן קצר, כמו שאומרים הרופאים, ובכלל, ואני כך מרגיש, הולך למות. כן? זה בטוח כבר, ועל זה אין שום שאלה.
כן.
אני רוצה לעשות איתכם עסק.
כן.
שאני כבר אהיה שם, ואתם כאן, אתם תתפללו לעילוי נשמתי שם, ואני מבטיח לכם, ואני כותב עכשיו בזה, שאני משם אדאג אליכם כאן. כן, ככה איזשהו הסכם כזה. זה היה ברחובות, ככה זה. וזהו, מעניין. אצלנו ודאי, אצל המורה שלי,
כן.
צחקו מזה. קודם כל, מה פתאום שהוא חושב שהוא ייכנס לגן עדן, ואיך אדם חושב שכך זה יקרה לו. ובכלל, מאיפה הוא יודע איך המערכות האלה הם...
פועלות.
כן, נעזוב. אבל צחקנו מזה קצת. מה אני רוצה להגיד? את רואה, אנשים בכל זאת רוצים להבטיח לעצמם קיום, המשך.
אני רוצה רגע לעזור להבטחה של הקבלה. אתה הבטחת
כאן,
בשם הקבלה.
כאן, עולמך תראה בחייך.
שהאדם יכול להגיע לגן עדן במהלך חייו כאן ועכשיו.
כן.
וכשתיארת את החיי גן עדן האלה, תיארת שלווה נצחית, שהאדם מבין, מרגיש ומעכל את החיים שלו. איך אדם, לפי השיטה הזו של הקבלה, איך אדם משיג את זה? אמרת לי קודם, יש תנאי בסיסי. התנאי הבסיסי זה שהאדם רוכש תכונה חדשה של אהבה לזולת.
כן.
מה הקשר בין לפתח תכונה חדשה של אהבה לזולת לבין להרגיש ולהיות מסוגל לעכל את החיים?
זה כל החיים. אלה מה מבטיחים לך? 72 גוריות?
עזוב מהבטחות, הבטחות אני שם בצד בכלל.
וגמל על האש.
לא, אז עזוב, לא נכנס לכל ההבטחות האלה. אני רק רוצה עכשיו להבין מה מציעה הקבלה. אני רוצה להבין את ההבטחה של הקבלה. ההבטחה של הקבלה, סיכמתי אותה ככה, תגיד לי אם אני מדייק. אם האדם יפתח תכונה של אהבה לזולת, הוא יוכל לעכל את החיים.
כן.
זאת ההבטחה?
כן.
אז בוא תסביר לי למה. למה אם אדם יפתח תכונה של אהבה לזולת, זה יאפשר לו לעכל את החיים? למה?
כי הוא הקשר? ירגיש אז כל הבני אדם, כל הנשמות, שנמצאות בעולם הזה, וגם כן באות בגלגולים, ממטה למעלה וממעלה למטה, הוא יעכל אותם שהם נמצאים בו, בו, קשורים בו, הם בו והוא בהם. ולכן הוא ירגיש בזה את כל המציאות, ואז כל המציאות היא נמצאת בו, אז הוא יהיה כמו בורא. כמו מלך העולם.
איך זה קשור ליכולת שלך לעכל את מה שקורה לך בחיים?
כי אם אני קשור על ידי קשרי אהבה, התקללות, עם כל היתר נשמות, אז ודאי שאני יודע מה קורה איתי, כי אני נמצא במערכת אחת, במנגנון אחד איתם יחד.
זאת אומרת, הקושי של האדם היום לעכל את החיים זה רק בגלל שהוא בעצם לא מחובר, הוא נפרד, הוא לבד, והוא מנסה כמה שהוא יכול לשאוב, לנוק, לספוג מהחיים האלה, והוא מרגיש שהוא כבר נחנק.
באמת.
אתה אומר, יש פה פטנט אחר, שבו אם אנחנו...
מתחברים
בינינו. נחבר ככה את הצינור
רגשית.
שלנו.
רגשית.
כן, רגשית.
אז אנחנו כולנו... כל אחד דרך האחרים, מתחילים להרגיש את כל המציאות. כי אדם זה הדרגת המציאות הכי גבוהה, ואז אנחנו כוללים בתוך זה אז כל המציאות. אז אני מכיר את כל העולם, כל הנשמות, הכל, ומה שמי שממלא אותם, מי שמוליד אותם, מי שמחיה אותם, זה הכל שלי.
לא הבנתי רק את העניין הזה עם זה שאתה אומר שהאהבה היא מחברת את האדם לכל הנשמות. אני לא מרגיש שחסירות לי איזה נשמות. יש לי בעיה עם השכנים שלי, עם האנשים בעבודה, עם האנשים בכביש, יש בעיה עם בני אדם. נשמות, כולם נשמות טובות בסרטים ובסיפורים. הבני אדם הם קצת פחות טובים. אז מה זה קשור לבני אדם שסביבי?
שאתה מתחיל לאהוב אותם.
ואז? הבנתי שזה התנאי הראשון כדי לפתוח את השערים האלה של גן עדן.
כן.
הלאה, התחלתי, נגיד, שאיכשהו, לא ברור איך, אבל נגיד קרה לי איזה נס, מהפך, בתוך הלב, התחלתי לאהוב את האנשים סביבי. איך זה עוזר לי לעכל את החיים? זה מה שאני לא תופס.
כי אז אתה מרגיש מה זה חיים. החיים זה... החיים זה הכוח המשותף שבצירקולציה נמצא בכל הנשמות.
מי אלה הנשמות? כל הזמן אתה אומר נשמות. איפה הנשמות?
בכל אחד ואחד, בהרגשה שלו.
אז בוא נחזור שוב. אם אני מתחיל לאהוב את האנשים סביבי, אז אני מתחיל להרגיש את הזרימה של החיים?
כן, שבכולם.
ואיך זה, ההרגשה של הזרימה הזו, זה עוזר לי לעכל את החיים, את מה שקורה לי?
אתה מרגיש חיים משותפים, חיים כוללים, וזה הכל נקרא... כוח העליון, שזה עוד ממלא את כולם, מחיה את כולם. אתה מתחיל להרגיש בו מקור החיים. לא לאדם, אלא לכולם. ומקור החיים, מקור החיים הכללי הזה לכולם, הוא נקרא בורא. למה בורא? בוא וראה, אתה מגיע למצב שאתה מגלה אותו.
אז כשקורה לי משהו, נגיד לא נעים, שאני ממש לא מסוגל לעכל אותו, לא, 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 פשוט לא. כן. איך עכשיו, אם יש בי אהבה לאחרים, איך אז אני מתייחס למשהו מאוד לא נעים שקורה?
אתה מקבל גם כן טוב וגם כן רע. כי אם ברור לך שאם אתה תתקן את עצמך, אז מה שאתה מרגיש כרע, אתה תרגיש כטוב.
למה הכוונה תתקן את עצמך?
תתקן את האגו שלך.
זאת אומרת, תתחבר באהבה, זה כן. נקרא לתקן?
כן.
ואיך זה, איך זה ישנה את זה שמה שעכשיו אני מרגיש רע, פתאום אני אעכל אותו כטוב?
כי אתה תתחבר אליהם בצורה טובה ויפה.
אבל לי קרה משהו רע, חס ושלום. שאני לא מסוגל לעכל אותו. מהחיים, אני יודע ממי.
אז אני אומר לך, אם אתה תתחיל להתייחס לבני אדם באהבה, אתה תתחיל להרגיש, שהחיים שלך מתמלאים באהבה גם כן, ואתה תתחיל להרגיש את עצמך כטוב. טוב. אין כאן מה להוסיף. אז
מה המפתח, לסיכום רק, מה המפתח לעיכול נכון של הדבר הזה שקוראים לו חיים?
אהבה היא מפתח לדלתות גן עדן. וגן עדן בעצמו, שכולנו מגיעים לחיבוק השלם הנצחי.
הרב לייטמן, נתת לנו הרבה דברים לחשוב עליהם, תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, אהבה היא המפתח לדלתות גן עדן, חיים חדשים כל טוב, להתראות.